עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
אז ערב טוב לכולם, אהלן, תודה רבה שבאתם, ברוכים הבאים. למי שלא מכיר, זה תומי, הוא קצת נבוך, הוא שותה פה בירה, ואני גיא, אנחנו מאוד פודקאסט לסטארט-אפים. לתומי ולי היה רעיון לפני שנה וחצי לעשות פודקאסט ליזמים וכאלה שמתעניינים ביזמות, ולהביא דמויות מובילות בסצנה הישראלית ולראיין אותם. אנחנו מביאים לפודקאסט שלנו מנכ"לים, מייסדים של חברות, משקיעים ומנהלי חדשנות בכל מיני ארגונים, וככה הולך לנו די בסדר. עד היום האזינו לפודקאסט שלנו מעל ל-150 אלף איש פה בישראל. אנחנו מדורגים במקום הראשון באייטיונס, בין כל הפודקאסטים וקטגוריית הטכנולוגיה. וכשהשקנו ויצאנו לדרך, עברנו לגוף תקשורת עלום שם ולא מוכר בכלל בשם גלובס, שהאמת עשו לנו טובה די גדולה שהם הסכימו לשתף איתנו פעולה, ובעצם כל הפרקים שלנו גם מתפרסמים באתר של גלובס במדור מיוחד, והם נותנים להם במה, אז תודה רבה רבה לגלובס. ולפני כמה שבועות ישבנו עם עמרי זרחוביץ', שהוא עורך מדור הייטק בגלובס, עמרי כבוד, היי, ושתינו קצת יותר מדי קפה, והיה לנו רעיון שהיה נראה לנו די מטופש לעשות פרק של הפודקאסט, ששודר בלייב לקהל, שאוכל לשאול שאלות תוך כדי, עם דמות שבדרך כלל גם לא מתראיינת, ועמרי עשה כמה קסמים, והרים כמה טלפונים, והצליח לדבר עם אבישי אברהמי, שזה לא פעם ראשונה שהם ביחד בריאיון, ובעצם הביא לפה את אבישי, שמי שלא מכיר והגיע לכאן בטעות, הוא מייסד שותף ומנכ"ל וויקס. כל העובדים של וויקס כפיים, נהדר. אז בעצם, with no further ado, אני רוצה להגיד רק כמה תודות, ואז להזמין את עמרי ואת אבישי לבמה. קודם כל, תודה רבה לגלובס, ותודה רבה למיכל ומיכל ודפנה, שעזרו פה בהפקה, ותודה רבה לדרמה בר ולכל הצוות שעזר לזה לקרות. תעשו כפיים, תעשו כפיים, אנשים עבדו פה קשה. ותודה רבה לתומי, שאיתי במסע הזה וסובל אותי. תודה רבה לעמרי ואבישי עוד לפני שהם התחילו. אז, with no further ado, אני מזמין את עמרי ואבישי לבמה. הם לא שטויים, הם באו חדים. וזהו, אתם מוזמנים להזין לרעיון, שגם ישודר אחרי זה בפודקאסט שלנו. תודה רבה, ערב טוב. כן, פה.
תודה גיא, תודה תומי. אני עמרי זרחוביץ', אני עורך מדור הייטק של גלובס בחודשיים האחרונים. גלובס הוא עיתון מתחדש. החלטנו בשנה האחרונה לשים דגש הרבה יותר גדול על הייטק. ומאז שאני נכנסתי לדפקין, החלטתי שהמפגשים האלה הם הכי, הם חשובים, קשר ישיר עם הקהל והקהילה. והטלפון הראשון היה לרונה מוויקס, שתעשה טובה, ותביא לי לדבר עם אבישי, כי חשבתי שזה, היו לי כמה שיחות איתו בחיים, חשבתי שזה מפגש הכי מעניין לפתוח איתו. היי אבישי.
מה העניינים?
תודה שבאת.
בשמחה. אני קודם כל מתנצל, אני קצת חולה, אז אני אשתהל וכאלה. ואני חייב לשאול לך שאלה. הסיבה שחלטתם דווקא להתמקד בהייטק, זה כי לא נשארה כלכלה חוץ מה?
הלוואי שמישהו היה חושב שההייטק, בוא נגיד, הוא מספיק גדול במדינה, כדי שזה, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה 8% מהמועסקים, 3 אצלך.
אני לא חושב, אני חושב שאתה מסתכל על זה, אם זה 8%, אז צריך לזכור שמסביב לזה יש אקוסיסטם שלם של מסעדות ומכוניות ומשרדים ומיליון דברים. זאת אומרת, אם זה...
כל הנמל.
אצלנו זה כל הנמל, אבל אני חושב שזה בכלל בארץ, אם זה 8%, אתה מדבר מהכלכלה שהיא מועסקת ישירות בהייטק, אז כנראה שהאקוסיסטם הוא 30%.
אוקיי, לדעתי את האופטימי, אבל בסדר, קבל את הגישה. אני מניח שכולם מכירים את וויקס, אבל בכל זאת... אבישי, תציג את החברה, תספר עליה קצת.
וויקס, חברה שהוקמה בסוף 2006, שווה היום 5 מיליארד דולר, עובדים ב-2,600 איש, מתוכם בערך 2,000 בישראל. חברה, ה-Headquarters, איך אומרים Headquarters בעברית?
מטה.
מטה, מוקם בעצם בנמל תל אביב, מוכרים ב-190 וקצת מדינות, שזה בעצם כמעט כל מדינה על כדור הארץ, 140 מיליון, 141 מיליון יוזרים משתמשים, יותר מ-4 מיליון משתמשים משלמים חודשית. מה עוד שכחתי להגיד?
הכנסות צפויות בשנה הקרובה להיות, כאילו ב-2018 צפויות להיות 650 מיליון דולר, צמיחה של 40% לעומת 2017. ומי שלא מכיר, המודל העסקי של וויקס זה שיש להם מלא לקוחות חינמים וטיפה מסכימים שלהם. נכון?
נכון.
באיזה שלב הצלחת לדמיין את עצמך או את וויקס בסדר גודל הזה?
אני חושב שמה שקראנו בוויקס זה שביום שפתחנו את המוצר, אז בדקנו הרבה דברים, ובדקנו אם אפשר לעשות עם זה כרטיסי ברכה, ואם אפשר לבנות בזה פלאגינס למייספייס, ואם אפשר לעשות עם זה מיליון דברים. והיינו בתוך חודש ברור שוובסייט זה עובד מדהים. וביום שיוזרים התחילו לבקש מאיתנו לשלם, ואחרי זה הם מוכנים לשלם, שאני מדבר על, הוצאנו את המוצר באפריל 2018, ובספטמבר 2008, סליחה, 2008, ובספטמבר 2008 כבר היו לנו לקוחות שהתחילו לשלם, וראינו את הקצב של המנויים, ואני חושב שבאותו זמן כבר היה לנו די ברור שיש לנו משהו שיכול להיות ענק. כי הבנו שאנחנו עדיין לא עושים שום דבר ממש טוב, ולמרות שהמוצר עדיין לא ממש טוב, והתהליך תשלום לא טוב, והשיווק עדיין לא טוב, כבר יש מספיק יוזרים כדי שזה יהיה חברה, ולכן היה ברור שנוכל להשתפר כל הזמן, ובעצם להגדיל את זה בצורה מאוד מהותית.
הצלחת לדמיין 2,600 עובדים, 2,000 עובדים בישראל, 5 מיליארד דולר.
אני עדיין לא יודע איך לדמיין 2,600 עובדים, אוקיי? זאת אומרת, מבחינתי שאני חושב על זה, אני לא מבין את הגודל של זה. אבל כן, זאת אומרת, אם עכשיו שואלים אותי בוויקס, מה הדבר הבא שאנחנו חושבים ועובדים עליו, זה יחדים 50 מיליארד דולר.
בוא נתחיל מההתחלה, אמרת שאלכם כמה ניסיתם לבחור, ומייספייס וכרטיסי ברכה וכו. איך זה עבד? עם מי ישבת בחדר? איך את מה ישבתם?
אז עשינו הפוך. היה לנו, זה נורא מעניין, התחלנו, אני מאמין שבונים סטארט-אפ תמיד, הדבר הכי חשוב זה לפתור צורך אמיתי שלך, לא של אנשים אחרים, אוקיי? וכי אז אתה מבין את הבעיה. ולמזלי, גם נדב אחי, וגם גיורא קפלן שותפי בהקמה, שהקמנו שלושתנו, ממש חוו המון פעמים את הבעיות של לבנות דף על האינטרנט. ואז יצאנו מערכת שבונה דפים על האינטרנט. והתחלנו לחשוב אחרי זה איך אפשר להוציא אותה החוצה, אוקיי? ובעצם הוצאנו אותה החוצה על כמה אפשרויות, שזה greeting card, זה MySpace pages, זה כלי לדיזיינר, זה אוסף שכלים, וראינו כמה אנשים התחילים להשתמש בזה שאנחנו אומרים, בעצם אותו מוצר, אבל עטוף שיווקית אחרת. ואז לא היה צריך לדבר יותר, כי פשוט היה נורא קל לראות איפה מאוד קל לנו להביא משתמשים, הם מאוד engaged עם המוצר, הם מציעים לנו לשלם.
כמה אנשים עשו את הבדיקה הזאת?
באותו זמן קצב ההגעה של אנשים, באפריל 18 היה 260 איש ליום. עכשיו אנחנו מוסיפים מעל 2 מיליון בחודש, כן? אבל 260 ביום, ובעצם מזה התחלנו ללמוד מה הם רצו לעשות. אז היה לנו נגיד 40 או 50 שרצו לבנות אתר ביום.
והאתר זה היה הראשון?
האתר זה היה מספר 1, מספר 2 היה דברים למייספייס. ובעצם הבנו שאנחנו מבינים את המודל העסקי של וובסייטס הרבה יותר טוב, והאנגייג'מנט של יוזרים היה הרבה יותר גדול, ואז היינו ברור שאנחנו רוצים לנסות את זה, והתחלנו מזה, ובעצם זה התפוצץ.
כשאתה מסתכל, הייתם יכולים בעצם לעשות דפים למייספייס.
מזל שלא, אה?
מזל. וכשאתה מסתכל היום, יש הרבה אנשים, הרבה סטארט-אפים שקמים ועושים פיצ'רים לפייסבוק וגוגל וכו', והם קצת בונים על בעצם על המייספייס של היום. איזה, כאילו, מה יש לך להגיד להם?
אני באופן אישי, אחד מהדברים שאותי שכנעו הכי הרבה, זה העובדה שאנחנו שולטים בגורל שלנו לבד, ואנחנו לא תלויים באף אחד אחר, וזה משהו שמאפיין את וויקס בכלל. זאת אומרת, אנחנו אם תסתכלו, אנחנו אחת, באותה תקופה בכלל היינו לבד, בתפיסה של אנחנו הולכים אחרי הלקוחות שלנו בעצמנו, אנחנו קונסיומר קמפני שהולכת, אני מצטער על המילים באנגלית כל פעם שנכנסים לי לבפנים, אני לא, אני רגיל לדבר על הדברים האלה באנגלית, פחות בעברית. אני לא מנסה להדגים לכם את המבטא שלי מפתח תקווה. זה לא המטרה שזה, אבל לפעמים זה נכנס לי. אז היה לנו ברור שאנחנו B2C company, ואנחנו רוצים לשלוט בכל הפאנל, מאיפה שעוזרים מגיעים, לאיך שהם משתמשים, לאיפה שהם דיפלויד, בעצם לשלוט בכל השרשרת, ובעצם על ידי זה להגיע לזה שאנחנו באמת עצמאים. מישהו שבונה את העסק שלו על business development, או על add-on למשהו, בעצם תלוי בביזנס של מישהו אחר. מה שאומר שבדרך כלל, עם הזמן הרווחיות שלו תרד, ואם קרה משהו למישהו אחר, אז הוא בבעיה קשה.
הרווחיות תרד כי מישהו אחר בשרשרת ירצה לקחת הרווחיות?
כן, כי זה מה שקורה. בסוף, אתה יודע, יש וול בפייסבוק, לפני זה הוא היה של חברה שכל הסלייד, אני לא יודע. יש דרך לפרסם, הם בסוף הסיפו את זה בעצמם. אתה תמיד תגלה שזה שאתה יושב עליו, או שיוריד אותך ברווחיות ויקח את רוב הרווח אליו, או שיחליף אותך.
ומאיפה המחשבה, אולי אומרנות, לחשוב שבישראל יכולים לעשות B2C, זה לא דבר שכמעט קיים?
ב-2006 זה לא היה קיים בכלל, לדעתי. נכון? אני זוכר נכון שאנחנו הלכו לדבר עם משקיעים ב-2007-2008. רוב המשקיעים שפגשנו בעולם ואמרנו שאנחנו מישראל ואנחנו רוצים לעשות משהו שהוא B2C, ענו לנו שישראלים לא יודעים לעשות B2C, וזה נגמרה הפגישה. ורוב האחרים ששמעו שאנחנו הולכים לעשות משהו שיש לו הרבה יוזר אינטרפייס, אז אמרו לנו שישראלים לא יודעים לעשות יוזר אינטרפייס, וזה נגמרה הפגישה. אבל אנחנו לא האמנו לזה, האמנו שאין שום יתרון בחברה שמשווקת על האינטרנט להיות בארצות הברית, אלא אנחנו יכולים להצליח לעשות את הכל מפה. היה לנו הרבה הבנה של התחום הזה מלפני, לכל מיני אנשים בחברה, מכל מיני מקומות, ואמרנו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו נצליח.
אמרת הבנה, איזה ניסיון הגעת לוויקס?
אז זה היה סטארט-אפ שלישי שלי, שהייתי בעצם מעורב בארבע חברות, אבל דווקא הניסיון הכי גדול שלי ב-B2C קרה בחברה שנקראת היירז, ב-1998, זו הפעם הראשונה שראיתי את זה, ואחרי שמכרתי חברה, אז הייתי אצל חבר שהיה בעצם המייסד של היירז, והם בנו דף על האינטרנט שעושה מין קטלוג של תמונות, אוקיי? וראיתי איך הם מביאים, ואיך הם חושבים על להביא טראפיק, ממש איך הם מודדים את זה, ואיך הם חושבים על זה, ואיך שמשנים מקום של כפתור, הכל משתנה, ואיך הם היו עסוקים באמת ולהבין מי הולך לאן ולמה, וזה היה ממש מדהים לראות את זה. ולפני זה היה לי בחברה שלי מוצר שקולו מג'יקית, ששיווקנו אותו בכל העולם. עוד בעיתונים פעם, זה היה לפני שהיה ממש אנשים קנו הרבה באינטרנט. והיינו מקבלים כרטיס אשראי כזה בפאקס וסורקים, אבל כל הקנייה הייתה קורית פתאום דרך אימייל. אז הבנו שזה היה מהעולם שלי. גיג עשה דברים אחרים, דו עשה דברים אחרים, והשילוב יצר.
כמה הניסיון הזה לבוא עם ידע וכירות ואת הצלקות מלפני, זה חשוב?
מלא. מלא מלא. לדעתי, המון. אני חושב שיכולת של להבין איך באמת מריצים תהליכים בתוך חברה ואיך חושבים על הדברים הוא קריטי. אני כאילו, עד היום, אחד מהדברים שאני עושה כל הזמן זה אני הולך להיפגש עם מנכ"לים מצליחים או אנשים שאני מכיר שמצליחים כדי ללמוד איך הם עשו את זה. אני חושב שאני עושה כאלה, זה הפגישות החוצה שאני עושה הכי הרבה. אני אשב עם אנשים, ללמד איך הם חשבו על הבעיות ניהול שלהם, איך חשבו על הבעיות האלה, איך חשבו על השיווק פה, כדי לרשום את זה, ללמוד מזה ולהטמיע את זה אצלנו.
ואיך בונים צוות בהתחלה? זאת אומרת, יש לכם הרבה אנשים, גם עומר, זה הסמנכ"ל שיווק, גם ניר, זה ה-COO. הם בעצם לא היו מהפאונדרים, אבל הם שם די מ-day one, אם אני חושב שאני זוכר נכון. איך בונים את הצוות הזה ככה שהם רצים איתך 12 שנה קדימה?
זו שאלה כפולה. איך בונים צוות בהתחלה? ואיך... ואיך משמרים אותם. אז השאלה של איך בונים צוות בהתחלה, אני חושב הדבר הכי קשה, כי בהתחלה אתה צריך אנשים, בדרך כלל יבוא לך אנשים ממעט ניסיון, ושיש להם אופק גדילה עצום, אוקיי?
נראה מדע בתנועה או משהו כזה, לא?
כן, ואם תיקח לדוגמה את ניר זוהר, אוקיי? ניר זוהר, COO שלא יאמן, והוא גם על תקן פרזידנט היום של וויקס, והוא עושה עבודה שלא תאמן, אבל לפני זה הוא היה מדריך בצופים, אוקיי?
הוא קשר סנדות, זה גם חשוב.
משהו כזה, כן. אבל אני חושב שזה המון מתוך זה שאתה מנסה אנשים ורואים אם הם יכולים לגדול, והחומה היא להחליף מהר את עומר שי, סמנכ"ל שיווק שלנו, שזה מדהים, כי אני עכשיו חוזר מהוואלי מלפני שבוע וחצי, שבוואלי יש קונצנזוס היום, שהסמנכ"ל שיווק הכי טוב בעולם זה עומר שי, אוקיי? זה קונצנזוס. אני רק רוצה להזכיר לכם שאם ב-2010 הייתם שואלים מישהו, האם ישראלים יודעים לעסוק שיווק? התשובה הייתה חד משמעית, לא. אוקיי? זה מדהים. ועומר הוא כישרוני, זה לא בזכותי, כן?
מה ראית בו, אבל?
אז זהו, עומר, אני אגיד משהו. אני גייסתי 22 אנשים על התפקיד של עומר. אוקיי? שמה זה גייסתי? גייסתי לשיווק 22 אנשים במבנה שטוח. בתוך האנשים האלה, היו שתיים שהם סופרסטארס. באמת, שהם אנשים שהם אלופים. ואחד מהם היה עומר. והדבר שעשיתי זה החלפתי. כל הזמן החלפתי עד שמצאתי מישהו שהוא ממש טוב. ואני זוכר שהפגישה הראשונה שישבתי עם עומר, הוא הראה לי אתר שהוא קידם. והוא פשוט ישב והראה לי איך, למה הוא עשה כל דבר. והחשיבה שלו הייתה על העשייה. כל הזמן מה הוא עשה. הוא לא דיבר איתי על אסטרטגיה, הוא לא דיבר איתי על דברים גדולים, הוא לא דיבר איתי על תפקידים, הוא דיבר איתי על כמה כל דבר הזיז ואיך זה הזיז ולמה. אוקיי? וזה הדבר שאני מאמין שהכי צריך לחפש באנשים. אנשים שמסוגלים לעשות. ממש עסוקים בלחשוב איך הדברים עושים. וזה הדבר הראשון שאני חושב שהוא הסימן הכי חשוב באנשים שאתם מחפשים. ואני אגיד עוד משהו. שאתם מגייסים אנשים נורא קשה לדעת מי הוא סופרסטאר או מי הוא A+ ברעיון. אוקיי? אני יודע לעשות את זה, אני מנחש, ב-40% מהמקרים נמצא אותם, אוקיי? ויש לי 60% טעות. אבל שלושה חודשים אחרי שאנשים עובדים איתכם, אתם יודעים את זה בוודאות, אוקיי? זה נורא קל לדעת. ולכן, בעיקר שאתה בונה חברה, התהליך הזה של להזיז, עד שאתה מוצא אנשים שהם ממש ממש טובים, הוא קריטי יותר מאי פעם. כי האנשים שאיתכם, הם אלה שיבנו את האופי של החברה. הדבר השני שאתם תמיד צריכים לחפש, זה מה שאני קורא לזה inspiration. יש אנשים שגורמים לצבירה מסביבם להיות טובה יותר. אוקיי? שאתם רואים סטארט-אפ, הם קריטים. הם ממש קריטים. אז אתם ממש צריכים לשים לב בכלל, תמיד, על יכול של אנשים לעשות ולהבין את מה שהם עושים ולהסביר את מה שהם עושים. והדבר השני זה היכולת שלהם לגרום איזושהי אווירה מדהימה מסביב. ואנשים שאתם רוצים לזכור הם כאלה שהם תמיד A+ בדוינג, ולפחות B באינספיריישן, או הפוך, A+ באינספיריישן, ולפחות B, ובהתחלה A בדוינג.
ואיך משמרים אותם? זאת אומרת, אתם קבוצה שרצה הרבה שנים ביחד.
אני חושב ש... דרך אגב, אני חושב קבוצה שרצה הרבה שנים ביחד, ואני מאמין שאנחנו קבוצה שנמשיך לרוץ הרבה שנים ביחד. והדבר העיקרי שאני חושב שמאפשר את זה, זה בדיוק הפוך מהכותרת שלך. של איך בניתי?
כן, הבנתי שהכותרת הפריע לך.
כן, כי אני לא מכיר אף מנכ״ל שבנה חברה. אני מכיר מנכ״ל שהביא אנשים שבנו חברה. אוקיי? ובסופו של דבר, מנכ״ל הוא אחד
מהאנשים... אבל הכותרת מביא אנשים, אז...
אז עבד בתור להביא אנשים, אבל לא משקף את המציאות. כי אני חושב שהעבודה הכי גדולה של מנכ״ל, זה להביא את האנשים, ואחרי זה להתוות כיוון, ואחרי זה ללכת ולפתור בעיות. אוקיי? לשבת ולפתור בעיות. ויש את האנשים מסביב שצריכים לבנות את החברה. אז אני יכול להגיד שאני חושב שההבנה הזאת זה הדבר העיקרי שגרם לוויקס להיות חברה שמצליחה לשמר את ההנהלה. דבר נוסף שעשינו זה באמת נתנו הזדמנויות. זאת אומרת, זה שעומר כל הזמן המשיך לגדול ולנהל ולגדול ולנהל ולגדול ולנהל, זה משהו כי לא רק שהוא הרוויח את זה, אבל גם אנחנו תמיד רצינו שזה יקרה. רצינו שאנשים ייקחו עוד ועוד ועוד, ושיהיה להם המון מקום לגדול אליו ולהיקשל בו. זאת אומרת, גם שיש דברים שלא הצליחו ו...
בוא נדבר קצת על משקיעים. בעצם היה איזה מין ניוון בתחום שלכם, זאת אומרת, לא היה איזה חידוש בבניית אתרי אינטרנט, היה כל מיני שיטות פרימיטיביות. אז מצד אחד אתה אומר, אוקיי, ברור שצריך פה משהו, ומצד שני, למה שהמשקיעים יאמינו בזה?
התשובה לזה היא שמה שאנחנו עשינו זה הצגנו מצגת ממש יפה של איך זה הולך להיראות, ושצריכו להראות שזה מאוד מאוד שונה ממה שיש היום, זה אחד. והדבר השני, בא לי עם שאלה מאוד פשוטה, של במה אתם השתמשתם לבנות את האתר שלכם, אוקיי? והתשובה הייתה, אף אחד מהם לא השתמש באיזשהו כלי. כולם שילמו למישהו, $50,000, שהוא יבנה את זה, ועכשיו הם רצו לשנות את הטלפון של מישהו, הם צריכים לכתוב אותו בן אדם, לשלם לו עוד פעם, ולייצר. זה היה ברור להם, זה לא הגיוני, אוקיי? והעובדה שהם הכירו את הבעיה מאצלם, כי הם לא היו יכולים לעשות את זה בעצמם, שיחקה לנו המון. אני רק רוצה להגיד שתדעו שאחרי שמכרנו להם שהאתרים שלהם יעבדו על וויקס, וזה יהיה ממש מגניב, עד היום אף אחד מהמשקיעים שלנו לא משתמש בוויקס בשביל האתר שלו.
משלמים.
הם מעדיפים לשלם $50,000. הם מעדיפים לשלם $50,000, כן.
ואז בעצם מה השתנה בפיץ שלכם עד היום? כאילו מה השתנה בחברה מהיום הראשון שבאתם ואמרתם אנחנו רוצים לראות אתרי אינטרנט ועד היום?
תראו, לחברה מהסוג שלנו זה, הגיוס הקשה הוא הגיוס אולי הראשון והשני. הגיוס השלישי הוא כבר קל, כי יש מספרים. ברגע שיש מספרים, אתה יכול להראות revenues, growth, ROI, פתאום זה נהיה מאוד קל. אז את הגיוס הראשון עבדנו עליו מעט, כי היה לנו היסטוריה. הגיוס השני היה יותר קשה, והגיוס השלישי כבר היה עליו ריב מי נכנס. כי היה ברור שהמספרים שלנו הולכים ככה, ופתאום כולם רצו להשקיע. עדיין לא הצלחנו לסגור עם VCs עם ישראלים, רק מהוואלי.
נפגשתם עם VCs ישראלים?
נפגשנו. אני חושב שהם רובם, ולא הצלחנו להגיע למצב שאו שהם זזים מספיק מהר, או שאנחנו מגיעים לוולואציה שאנחנו רוצים, וברגע שיצאנו מישראל, תוך שניות היה לנו סיוב.
טוב, האופי של הוואלי הוא אופי שמאמין בצמיחה מהירה ובאפס רווחיות.
כן, ואני אגיד, זה לא רק אבל, זה בכלל ארצות הברית, כן, אבל כן.
אבל מה בעצם השתנה במה שאתם עושים לפני 12 שנה למה שאתם עושים היום?
במציאות של היום-יום של וויקס?
במה שאתה מציע ללקוחות שלך. פעם אפשרתי לכם לבנות אתרים, והיום?
היום אנחנו מציעים יותר מאתר. אנחנו מציעים לך קודם כל לבנות את האתר שלך, הרבה יותר טוב. יש לנו כל מערכות ביזנס שהאתר שלך יכול לנהל. אם יש לך חנות, אם יש לך מועדון יוגה, פתאום אתה יכול, אם יש לך מלון, מסעדה, אתה יכול פתאום לנהל את, 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 את העסק שלך על וויקס. אתה יכול לשווק את העסק שלך עם וויקס. יש לנו מערכות שיווק. מערכות ממש לניהול לקוחות. זאת אומרת, בעצם הוספנו עולם שלם של ביזנס מאחורה. התחלנו בפלאש, היום אנחנו ב-HTML. אני חושב על שבסופו של דבר, המהות של מה שאנחנו עושים היא מאוד מאוד דומה. כי אנחנו עדיין מאפשרים לאנשים לקחת את החלומות שלהם ולבנות אותם באינטרנט. אנחנו עושים את זה פשוט הרבה יותר טוב.
בעצם הוורטיקל, אמרת בהתחלה שהייתם, היה לכם כל מיני ורטיקלים, כרטיסי ברכה, מיינספייס, אתרי אינטרנט,
נכון.
והם יש לכם גם כל מיני ורטיקלים, יש לכם מלונות ומסעדות ו...
נכון, אבל זה לא אותם, היום זה ורטיקלים של אתרים, ואז היה מוצרים שונים. אחד מהסיפורים, אחד מהאנשים שאני יותר אוהב, יותר מעריך, קוראים לו אלון תירוש, שהוא המשקיע, אחד המשקיעים שלנו בסיד, הוא אמר לי סיפור יפה, דרך אגב, על כל הנושא הזה של... של איך שבדקנו את וויקס בהתחלה. שהיינו בבורד, לפני שהוצאנו את המוצר, וסיפרנו שאנחנו הולכים להוציא את המוצר, ארוז 10 פעמים ולראות מה קורה. אז הוא אמר, לפני שנה הוא אמר לי שהוא יצא החוצה, התקשר לעוזרת שלו, ואמר לה, אפשר למחוק את החברה הזאת. החברה הזאת לא רלוונטית, הם לא יודעים מה הם עושים. בבורד הבא אחרי זה, שהראינו את התוצאות, ולמה קיבלנו את החלטה על אתרים, הוא יצא החוצה, התקשר לעוזרת שלו, ואמר, מעכשיו כל החברות שלנו עובדות רק ככה. מוציאים מוצר על המון דברים, מסתכלים מה עובד ממש טוב, ואז מתנגדים בזה.
אז ככה אתה ממליץ ליזמים צעירים לעשות?
תלוי. לפעמים כן, לפעמים לא. לא נותן לנו לפעמים יותר מדי קרדיט. אבל אני חושב שכן, יש לכם משהו, תארזו אותו הרבה פעמים ותראו מי רוצה לקנות. זה הכי מעניין, כי בסופו של דבר, קשה נורא לנחש איזה צורה של אריזה ואיזה צורה של הוצאה של משהו, יגרום לזה לעבוד יותר טוב. והדרך הכי קלה זה לבדוק.
זה יכול לעבוד עם מוצרים מאוד ספציפיים, כמו של וויקס.
זה עובד בכמעט כל דבר.
תן דוגמה.
גם מוצר אנטרפרייז. תחשוב איך אתה רוצה למחר אותו ככה, למתוחר אותו ככה, להציג אותו ככה, להציג אותו ככה, ותראה מה עובד יותר טוב.
וככה אתה גם ממליץ לסטארט-אפים שאתה משקיע בהם, או ליזמים שבאים?
בהרבה מהמקרים כן. אני מאוד מאמין בלבדוק. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו עושים בוויקס מאוד טוב, זה אנחנו לוקחים רעיון ואנחנו בודקים אותו, ואנחנו מקבלים לזה את ההחלטות, ואנחנו לא מנסים תמיד לנחש מה העולם רוצה. מה שגורם שהרבה פעמים מוצרים שלנו, נגיד יש לנו עכשיו את וויקס 1, שזה אפליקציה של וויקס, המוצר הוא עדיין מאוד בוסר, אוקיי? אבל אנחנו כבר עכשיו עסוקים למדוד אותו ולבדוק אותו ולראות איפה הוא עובד ואיפה הוא לא עובד. דבר עם יוזרים כל היום, ממש. אנחנו בפנים, כל הזמן נפגשים עם יוזרים כדי להבין. והתוצאה של זה היא שכל הזמן מבינים מה לשפר ואיך הפוך את המוצר הזה מוצר יותר טוב. אוקיי? ואנחנו לא עסוקים בלשבת ולנחש איך ייראה מוצר בסוף. כל הזמן מדברים עם יוזרים. ואני יכול להגיד למשל, זה מוצר ש... אני מאמין שהוא הולך להיות הצלחה היסטרית, בגלל השיחות עם יוזרים, לפני שה-BI והמדידות מראות את זה.
ויש מוצרים שאתם גונזים?
כן. יש לנו, אני אתן לך את הדוגמה הכי קלאסית, זה היה לנו מערכת לבניית אפליקציות לעסקים. אוקיי? שאתה יכול לבנות אפליקציה שלך עם השם שלך, לעלות על החנות. אוקיי? וזה היה מוצר כשמיקו עשינו אותו הפוך ממה שאנחנו בדרך כלל עושים. דיברנו פחות עם יוזרים כדי להבין מה הם רוצים. הוצאנו את זה, כי זה היה נראה לנו ברור שזה הולך להצליח. התחלנו לדבר עם יוזרים, והבנו שהעניין שלהם הוא לא מספיק גדול. הבעיות בלמה הם לא לוקחים זה, כי רוב העסקים שאנחנו פגשנו לא בטוחים שהם צריכים אפליקציה על המכשיר. אני חושב שזה טעות. אם היה עסק קטן, הייתי דואג שיהיה אפליקציה על המכשיר באופן אישי. אבל בסוף זה לא מה שהם רצו. ופשוט עצרנו את המוצר.
איך השתנה היום יום שלך ב-12 שנה האחרונות?
טוב, אולי אני אספר על היום שלי, אוקיי? נתחיל מזה.
או לילה, לא לומר.
זהו, בדיוק. אני מגיע למשרד בין 12 ל-1, רק שתדעו, כי אני עובד בלילה תמיד. אני צריך שלי כמה שעות שאני יכול לחשוב. ואם אני מנסה לחשוב מהלך היום, זה לא עובד, כי כל דקה יש לי טלפון או מישהו מדבר איתי. אז מה שקרה שפעם זה היה כל 10 דקות, והיום זה כל דקה. יש מישהו מנסה לדבר איתי. אז זה דבר אחד שהשתנה. אם פעם הייתי יכול ממש לשבת עמוק לתוך תחום בעצמי, ולעבור, נגיד שבנינו איך נראים, איך חלקים שאיתם מעצבים אתר, אז ישבתי בלילות ועשיתי פרזנטציות וחתכתי אתרים וכאלה, היום זה הרבה יותר קל. היום יש לי אנשים הרבה יותר מוכשרים ממני, שאני אומר להם, תקשיבו, אנחנו צריכים לעשות את זה, בום, הם עושים את הכל לבד. אוקיי? ואז אני צריך רק להסתכל על זה ולחשוב אם זה טוב או לא. אז אני חושב שבהרבה דברים אחרים שלי נהיו הרבה יותר קלים, כי יש מישהו שהוא אלוף העולם בלעצב שעושה את זה, מישהו שאלוף העולם ב-BI שעושה את זה, מישהו שהוא אלוף העולם במשהו אחר, והוא עושה את זה. מצד שני, אני הרבה פחות מרגיש שאני עם הידיים על המוצר, וזה גם...
מלחיץ?
ברור שזה מלחיץ, לא?
שאתה מפחד לאבד שליטה?
תראה, התהליך של בניית חברה הוא תמיד כזה. אוקיי? התחלנו, היינו אני, גיג נדב. אוקיי? זה אומר שבערך כל אחד מאיתנו היה חייל שליש מהחברה, אוקיי? במציאות היינו הרבה שותפים במה שעושים, ככה, אין אחד עד השני. אז שהגענו והתחלנו להביא עוד מישהו, ירדנו ל-25%, נכון? ואחרי זה ל-10%, ואחרי זה ל-2%. אוקיי? כל פעם שאתה מוסיף מישהו, אתה בעצם מאבד שליטה. אוקיי? וזה בהתחלה... קשה לראות את זה ולהבין את זה. אבל זה תהליך שקורה תמיד. כל פעם שאתה מוסיף אנשים, זה תמיד קורה. היום תחשוב, 2600 איש, אין לי שליטה על מה שקורה.
אז איך אתה שולח, איך היום יום שלך? אתה מגיע כל יום למשרד כשאתה בארץ?
אני מגיע כמעט כל יום למשרד, כן.
ומה לא שלך? מציגים לך דברים? אתה יושב בעצמך?
כן,
אתה
כן.
נפגש? מה?
אנחנו, כן, אחד הדברים שאני מנסה היום לפתור, שוב פעם, זה פחות רלוונטי לחברות יותר קטנות, אבל אני מנסה מאוד לפתור, זה את הנגישות שלי לשאר החברה. אוקיי? ואנחנו עושים את זה לכל מיני שיטות. אחד זה למשל שלנו ביום רביעי, יום שאנחנו עושים מראטון של ריוויוז לפרודקטס עם צוותים שיכולים לבוא. אנחנו עושים קווטרלי רודמאפ וויק, שזה כל צוות מציג את הפרויקט שלו במשך 45 דקות, שבוע שלם. אוקיי? ואז גם אני יודע מה הם עושים, גם יכולים לשאול שאלות, גם מתכוננים לזה. ויש לנו עוד כל מיני דברים שאנחנו עושים כדי לגרום את זה שיהיה נגישות.
בתוך החברה, מהפעילות של המן, נקודה שהכי מלחיצה אותך, שאתה לא מרגיש את מספיק שליטה עליה?
מנכ״ל. אני רוצה להגיד לך...
שליטה עצמית.
לא. אני אגיד לך למה. אני אומר את זה ותמיד צוחקים, אבל תדעו שזה נכון. יש לנו מחלקת שיווק אלופה, אוקיי? הם עושים עבודה יותר טובה. הם גדלו בגודל, הם עלו בסקל. הם אלופים, יש שם אנשים שלא יאמנו. יש לנו מחלקת BA מדהימים. יש לנו מחלקת פיתוח שלא תאמן. יש לנו עיצוב שלא יאמן. פרודקט שעכשיו הייתי בוואל, פגשתי אנשים כאילו עפים מאיך התהליכי פרודקט שלנו. אוקיי, UX שלא יאמן. וכולם עושים את אותו דבר, אוקיי? ובסקל יותר גדול, והם נורא טובים כבר לעשות סקל לאנשים, להוסיף אנשים ולהגדיל. ויש לנו נקודה אחת בחברה, שאין לה שום ניסיון מה שהיא עושה. זה המנכ״ל. אני בכלל לא ניהלתי 2600 איש. אוקיי? ואתה, עבודה שלי כל סדר גודל משתנה לגמרי, אוקיי? בין 1,000 ל-2,600 זה עולם אחר. בין 2,600 ל-10,000 הבטוח זה עוד פעם עולם אחר.
אבל בין 1,000 ל-1,600, בסוף מדווחים לך X אנשים, אז יהיה עוד X פלוס 2, X פלוס 3.
זה לא ככה. אני חושב שהדברים שמשתנים זה לא הדברים שאתה שם לב אליהם, אוקיי? למשל, עכשיו אני שם לב כמה הפוקוס לחברה הוא פחות ברור, כי פעם הייתי הולך ומדבר על זה עם אנשים, זה היה ברור לכולם, אוקיי? היום יש אנשים שלא פגשו אותי בחיים הולך למסדרון, אוקיי? ופתאום המון דברים השתנו.
מה זה הפוקוס שלא עובר אליהם? מה הרגשת שפעם הם ידעו והיום הם לא יודעים?
פעם היה נורא ברור למה אנחנו עושים משהו ברבעון הקרוב, אוקיי? או למה, על מה חושבים בשנה הקרובה. והיום אני רואה שפתאום זה פחות ברור, ואנחנו צריכים לחשוב איך לגרום את זה. בעיות שהיו פעם, וויקס בנויה במבנה של חברות קטנות יותר, שיש להם את כל הריסורסס בתוכו, אוקיי? שעושים אצלנו אי-קומרס, יש להם פרודקט, ביזנס אנליסט, יש להם UX, יש להם הכל אצלהם, אוקיי? כדי שהם לא יהיו תלויים, שלא נעצור אותם. אבל פתאום שאני מסתכל על אי-קומרס היום, זו חברה שהיא, הקבוצה הזאת היא בגודל של מה שוויקס אתה שבאנו עם המבנה הזה. אנחנו צריכים לחשוב עכשיו אנחנו גודלים ללבל הבא. והדברים האלה זה, זה האחריות שלי איפשהו לשים לב אליהם ולתקן את זה. אבל היכולת למצוא את מי שידריך אותי איך לעשות זה מאוד קטנה. ולכן אני חושב שהנקודה הכי חלשה היום בוויקס, אני חושב שזה המנכ״ל.
זאת אומרת, תמיד היה ככה? כאילו תמיד בצמיחה אתה חושב שהנקודה הכי חלשה?
לדעתי כן, לדעתי תמיד זה היה אחת מהנקודות שבהן החברה, אתה צריכה לתמוך בי הרבה כדי לתת לי לתת מספיק סבלנות כדי שאני אהיה מסוגל להבין מה התהליך הנכון שאנחנו צריכים לעשות קדימה.
כמה ביקורת עצמית יש בתור מנכ״ל?
כמה ביקורת עצמית? אני חושב שזה עבודה של מנכ״ל, לא? אני לא מכיר הרבה מנכ״לים שקיים בבוקר והם yes, we are the best, yes, we are the best, והחברה שלהם באמת היא the best.
לפעמים מבחוץ לוויקס ככה זה מרגיש שכל הזמן אומרים לך שהכל מדהים וכו.
כן, אבל אני מכיר את, את המציאות, אני יודע איפה יש לנו הרבה דברים לגדול. שאני לא אומר את זה מתוך ציונות, אתה יודע, ברור שיש לנו מלא דברים טובים שאנחנו עושים וכאלה, אבל באמת, אם אתה מסתכל במכלול, אני חושב שזה המקום שהוא האתגר הבא שלנו.
ואיך לוקחים את הביקורת העצמית הזאת ומנפים אותה לדבר טוב?
אחד, אתה כנה עם האנשים מסביב, שזה מה שאני מאוד מאמין בו. שיש בעיות בחברה, אני תמיד אומר אותם לגמרי. ותמיד אני אדבר עליהם, יש קמפני אפדייטס, אני תמיד אציג את הבעיות, מה שאני חושב שאנחנו צריכים לעשות יותר טוב. ואז אתה מקשיב לרעיונות שבאים, כי יש לנו 2,600 איש סופר אינטליגנטים, באמת אינטליגנטים. והדבר הכי מגניב זה להקשיב לרעיונות שבאים איך לפתור בעיות שיש אצלנו, כי הם ממש יודעים, אוקיי? ואת זה דבר שאני מרכז המון.
ומי בכל מתייעצים? אין הרבה מנכ"לים בישראל שניהלו חברות גדולות.
אז נכון. אז קודם כל יש הרבה מנכ״לים שניהלו חברות שהם אנשים מאוד אינטליגנטיים, אוקיי? אייל ולדמן למשל זה מישהו שתמיד שמח לעזור. רוצה להגיד שרואים ממנדי, אוקיי? שזה מישהו שאני עוד שמח להתייעץ איתו. אבל, ואני מנסה גם בוואלי להתייעץ.
אייל ולדמן אמר לי פעם ברעיון ש דיבר על בדידותו של המנכ״ל ועל זה בעצם שאף אחד לא מבין אותך, ושאתה מסתובב בכל מיני שדות תעופה ועובר בין זה, ואתה מאוד מאוד לבד.
אני חושב שאצלנו זה פחות ככה. אני חושב שבאמת יש לנו צוות שהוא מגבה אותי בצורה מדהימה, ונותן לי תמיכה היסטרית.
ואתה חושב שיש איזה שלב שבו המייסד, כאילו שצריך להחליף מנכ״ל, שהמייסד כבר...
בוא נסתכל רגע היסטורית, זו טענה מגניבה, זו שאלה טובה. אבל רגע נסתכל היסטורית איפה בחברות הגדולות בעולם זה עבד.
ההחלפה או...
ההחלפה.
אוקיי.
במייקרוסופט?
אוקיי.
באפל? בגוגל?
אוקיי, אבל יש לי גם כמה אחרות. כאילו בעיקר הצעירות שבהן. סנאפ? נגיד?
אולי.
החברות שצומחות יותר מהר, שבאמת לא היה להם את הזמן הבשלה הזה.
יותר מהר ממייקרוסופט או מגוגל?
מה?
יותר מהר. בפייסבוק? לא יודע. אני חייב להגיד ש... לא, הם לא.
לא?
לא. אני לא חושב, אני חושב שזה נורא תלוי. אני חושב שזה מאוד קשה. יש לזה המון מחקרים.
רגע, אתה משווה את עצמך לסטיב ג'ובס?
אני מאוד מקווה שלא. אבל אני חושב שגם תסתכל בארץ, כן, גיל שווד. ואייל ואלמן, אני חושב שזה אנשים שהחברות שלהם הם בצלמם, או דניאל בירנבאום, אוקיי, עם סודה סטרים, שהייתי בדירקטוריון שלו, אני רוצה להגיד לכם, דירקטור בסודה סטרים, דני זה החברה היה, אוקיי, עדיין, לא יאמן מה שהוא עשה שם, הוא מכר מים מוגזים ב-3.2 מיליארד דולר, שבו על זה רגע, זה לא יאמן, אפילו לא מכר את המים, רק את הגז, נכון? אוקיי? אני מסתכל על זה, יש על זה הרבה מחקרים, ובדרך כלל יזם גורם לזה שהחברה תזוז לכיוונים חדשים כל הזמן, ותחשוב על עתיד כל הזמן, ותוציא מוצרים שיומרניים כל הזמן. בדרך כלל שאתה מחליף מנכ"ל זה מפסיק. ויכול להיות שהחברות בגודל מסוים זה טוב, ויכול להיות שחברות מסוג אחר זה טוב, יכול להיות שגם לוויקס זה טוב, אבל אני לא יודע.
כמה רחוק אתה מתכנן עכשיו?
שלב הבא זה 50 מיליארד.
לא, אבל מבחינה עסקית. מה אתה מתכנן? 3 שנים קדימה, אתה יודע איפה אתה רוצה שהחברה תהיה?
כן.
5 שנים?
3 שנים אני יודע איפה אני רוצה שהיא תהיה. 5 שנים פחות.
כי קשה לתכנן 5 שנים קדימה?
כי אני לא חושב שאפשר לתכנן בעולם הטכנולוגיה באמת 5 שנים קדימה. כי אף אחד מאיתנו לא היה יודע לחזות שפייסבוק תעלם כמעט ותהפוך להיות אינסטגרם. לפני 5 שנים, נכון? אף אחד לא יודע לחזות לפני זה שמייספייס יום אחד תעלה מפייסבוק ייקח אותה. אף אחד בנוקיה לא יודע לחזות את האייפון, אוקיי? ונורא קשה לחזות את עולם הטכנולוגיה 5 שנים קדימה. אפשר לנסות, אבל זה לא כל כך עובד.
מאיזה איום אתה מפחד, לוויקס?
אני חושב שהיום, אם אני מסתכל, יש לנו את המוצר בניית אתרים לטעמי הטוב בעולם, ואנחנו סוגרים על כל גזרה את הפערים מכל אחד. אנחנו אלה שגודלים הכי מהר היום בעולם, ולכן אני חושב שדווקא בגזרה השיווקית על התחום שלנו, אני חושב שאנחנו במקום מאוד טוב. השתי מקומות שאותי מפחידים זה הדברים שאני לא יודע שיקרו, שיופיע אייפון של העולם שלנו, אוקיי? שהוא משהו אחר, שעולם האינטרנט יזוז למקום אחר שיכול להשפיע עלינו. אם יקרה וויצ'אט לעולם הערבי, זה מה שמאוד ישפיע עלינו. כי וויצ'אט היום בסין הוא האינטרנט, אוקיי? אין כלום, יש רק וויצ'אט. יש דבר אחד, זהו. אז זה אחד המקומות האסטרטגיים ש...
ויש דרך להיערך לזה? כי זה יכול לקרות.
כן, יש לנו הרבה מחשבות על זה. הרבה דברים. אני לא יכול לספר את כולם פה, כחברה בורסאית בכל זאת, ויש לנו הרבה דברים שאנחנו עושים כדי למנוע, לא להיות במקום שאנחנו פגיעים לזה. הדבר הראשון זה היכולת שלנו, אז זה משהו שאנחנו לא רואים אותו כרגע. והדבר השני שזה, זה execution, כי אני חושב שהיכולת שלנו כצוות לעשות, אם אנחנו צריכים לשמר אותה באותה איכות שיש לנו היום ועוד יותר. כי זה הדבר הכי חשוב. נורא קל להיות eBay. ולהפסיק לחדש, להפסיק לעשות, להפסיק להיות נועזים, להפסיק לייצר דברים מהר, אוקיי? להפסיק להוציא גרסאות מהר. נורא קל להפוך להיות כזו חברה. ומי שלא זוכר, תזכרו, זה לא כל כך רחוק בהיסטוריה שאיבי הייתה החברת האי-קומרס הכי גדולה בעולם, ואמזון היה איזה משהו למטה, אוקיי? ואצל אמזון הם המשיכו להיות נועזים, המשיכו להוציא מוצרים, בקצב מטורף, ואיבי לא.
מה הדבר הנועז האחרון שעשיתם, שאתם עושים היום?
אני חושב שהדבר אחד אנחנו עושים הרבה, אבל אני דווקא רוצה, אני אדבר רק על, קודם כל וויקס קוד, זה משהו מטורף.
מי שלא מכיר?
מישהו לא מכיר את וויקס קוד?
כן, אני מניח שהרבה.
רק שתי ידיים, מה?
שתי ידיים מכירו.
3. אוקיי. וויקס קוד זה מערכת שמאפשרת למפתחים, ממש למתכנתים, לצייר יוזר אינטרפייס בוויקס, ולתכנת לתוך וויקס, אוקיי? וזה מערכת סופר שאפתנית.
בעצם וויקס הייתה אמורה לבנות אתרים בקלות, ואז הרחבתם את הקהל יד שלכם, את הקהל משתמשים שלכם,
למפתחים.
דווקא לקהל המתוחכם.
נכון, סופר, סופר מתוחכם. אז זה פרויקט אחד, ADI זה עוד פרויקט אחר. בדיוק לכיוון ההפוך, כן?
ADI.
ADI זה מערכת שמאפשרת לסוג של אינטליגנציה מלאכותית לעזור לבנות את האתר. אוקיי, אז אתה נכנס לבפנים, ובכמה דקות אתה יכול לבנות אתר. ואיפה שמעת המערכת אינטליגנציה מלאכותית? באיזושהי רמה, שבאמת עשה אינטראקציה עם יוזר, חוץ מאיזה בוט כזה שאף אחד לא רוצה להשתמש בו. אין דבר כזה. אוקיי? ושאיזו חברה קטנה תעשה את זה ולא גוגל או... אז זה עוד דוגמה. אנחנו מאוד מאמינים, אני לפחות מאוד מאמין, אני חושב שהחברה מאוד מאמינה בלפרוץ קדימה ולעשות דברים מטורפים.
ואיך באמת, איך באמת החלטתם לקחת את קהל המשתמשים שלכם ולהגיד, אוקיי, זה הקהל המשתמשים הקיים שלי, זה הקהל הפשוט, עכשיו אני רוצה לפנות לקהל אחר. שעד היום, אפילו אולי קצת, עד אותו יום אולי אפילו קצת זלזל בכם.
באותה צורה, אוקיי? בדיוק באותה צורה שאני תמיד מאמין. זה לדבר עם לקוחות. זה פשוט ללכת ולדבר עם אנשים, אוקיי? ולדבר מה הם ניסו לעשות, מה הם רוצים, מה הם היו רוצים, מה לא הצליח להם, מה כן הצליח להם. אז ב-ADI שמעתי מול אנשים שאומרים לי, תקשיב, נורא קשה לי לעצב. אוקיי? זה גם כאב שלי, אני מעצב נוראי, אוקיי? ונורא קשה לי לעצב. אני לא מבין איך לסדר את הדברים, אני לא יודע איפה לשים אותם. אולי תעזרו לי בזה. אז בנינו מערכת שעוזרת בזה. ובאמת קיבלנו בוסט עצום. עם המפתחים, עכשיו דיברנו עם אנשים שהגיעו לוויקס, ורצו לעשות יותר. ואז דיברנו עם מפתחים בתוך וויקס. מה הם היו צריכים. ותדעו ש... אם יש עצה אחת, אם יש לכם כבר סטארט-אפ, עצה אחת, שאני יכול להגיד לכם זה, כל היום תדברו עם המשתמשים שלכם. אוקיי? בתקופה הראשונה שאנחנו היינו בוויקס, אני, עומר, היינו עושים את הספורט. אני ממש, והיינו עושים את הספורט בידיים. מזה למדנו הכי הרבה. לא מזמן קראתי את הספר של ריצ'רד ברנסון, המנכ״ל של וירג'ין אטלנטיק. וסרב, ריצ'רד ברנסון, נכון? ואחד מהדברים שהוא מדבר זה שאנשים היורדים מהטיסות, הם היו מקבלים לימוזינה כזאת של וירג'ין, מי שבביזנס. הוא היה מתקשר לנהג ומבקש את הנוסע כדי לשאול אותו איך היה בטיסה. אוקיי? תחשבו על זה רגע, זה כמה שזה... זה הכי מדהים בעולם, כי אתה יודע מה הנושאים שלך אהבו ומה הם לא אהבו. אוקיי? וזה אותו דבר, ואני תמיד מדהים אותי לראות כמה מנכ"לים של סטארט-אפים לא עושים את זה מספיק. כל היום תהיו מול הלקוחות. זו העבודה הכי חשובה שלכם. אני כל פעם שאני הולך לפגישה עם הרבה לקוחות של וויקס, אני בוחן את עצמי. האם אני יודע את כל מה שהם הולכים להגיד או לא? ואם אני לא יודע 10%, אז זה בסדר. אבל אם אני לא יודע 30%, נכשלתי בתפקיד שלי.
היום אתה מרגיש שיש לך ממשק, שאתה שומע מהמשתמשים מה מפריע להם?
תמיד. אני תמיד עסוק בלהיות שם. אני עונה כל הזמן על שאלות בפייסבוק. שואלים אותי תמיכה.
אנשים פונים אליך, יש לי בעיה ב...
כן, כן. פונים אליי, יש לי בעיה, אני יודע מזה הרבה. אבל גם הולך ופוגש המון יוזרים. כל הזמן.
ואיך הולך הוויקס קוד? כאילו, מה אתם רואים בינתיים?
האמת שזה מדהים. זה מוצר סופר שאפתני, שהוא עדיין בוסר, הוא עדיין לא מוצר שאתי אומר לו מלא. כמו שאמרת לכם, כלומר, אנחנו מוצאים מוצרים כדי לראות מה קורה איתם ולעבוד עם יוזרים, לפתור את הבעיות ולהתקדם מתוך זה. אז הוא עדיין בשלב הזה. ויש היום בערך 100,000 מפתחים שעובדים עם וויקס קוד. 500,000 אנשים שמשתמשים בפונקציונליות של הדאטאבייס, דברים כאלה של המוצר. אמרתי ש-11 או 12% מהטראפיק על אתרי וויקס היא כבר באתרים של וויקס קוד, בגלל זה אתרים הרבה יותר מקצועיים, אז הם גם הם מביאים יותר טראפיק, הם יודעים לעשות שיווק יותר. בעולם יש נדמה לי 20 מיליון מפתחים, מתוכם נגיד 6 או 8 מיליון רלוונטיים בכלל לפיתוח על הווב. 100,000 זה כבר מספר מטורף, כן? וזה גודל, מוצר שהוא נורא צעיר. לכן אני אומר, זה הצלחה מבחינתי, בתפיסה שלי, היסטרית.
יש לכם 140 מיליון יוזרים, אמרת?
141.
141. בסוף 3% איך משלמים?
4 מיליון, יותר מ-4 מיליון מתוך 141.
מתוך 141. למה כל השאר לא משלמים ולמה זה לא מפריע לכם?
אני חושב שזה נורא תלוי. יש למשל בארצות הברית בתי ספר שלמים שמלמדים, גם בארץ דרך אגב, שמלמדים וויקס, אוקיי? ואז יש לנו שכבה שלמה שנרשמת, כי זה חלק מהלימודים, אוקיי? אוניברסיטאות, קולג'ים, ואני רואה את זה בהמון מקומות היום, ואני שמח שהם עושים את זה, אוקיי? זה טוב לנו. יש אנשים שרק באים לבדוק את המוצר, הם שמעו על זה, הם רוצים לראות מה אפשר לעשות, והם הולכים. ויש אנשים שעושים דברים שאין להם סיבה לשלם עליהם, אוקיי? כי זה משהו שהוא הובי שלהם, או משהו שהם מנסים לראות איך זה עובד וללמוד. אני חושב שהאחוז מתוך ה-141 הוא לא מעניין. אני חושב שהדבר שאותי מעניין תמיד זה, האם השיווק שלנו מספיק אפקטיבי כדי על ידי מה שאנחנו מקבלים ברמת החזר כספי לעומת מה שאנחנו מוציאים. זה אותי מה שמעניין.
אוקיי, וכמה אתם, תוך כמה זמן אתם מחזירים את ההוצאות שיווק שלכם?
בין 7-8 חודשים.
עדיין?
כן.
גם במספרים הגדולים?
כן.
ובעצם, היום אתם חברה שצומחת ב-40%, יש לכם, התחזית זה 650 מיליון דולר הכנסות ב-2000 ו...
1658.
1658,
660, כן.
סבבה.
נדמה לי.
אבל אתם אומנם, התזרים שלכם מזומנים חיובי, אבל מעט.
100 מיליון.
100 מיליון.
100 מיליון, זה מעט? נכון? אני לא טועה, איפה מישהו שיודע את המספרים? לדעתי זה פריק, יש לו קרוב ל-100 מיליון.
כן, 100 מיליון.
או מעל 100 מיליון, או משהו כזה, כן.
איך אתם בעצם מחליטים...
הנה, רונה תבדוק לנו, נכון? תכף נדע בדיוק.
שמע לי הרבה, אבל בסדר, אולי. איך אתם מחליטים כמה כסף מוצאים על שיווק?
בגדול, אנחנו מחליטים הפוך. הצורה שאנחנו עובדים היא, אנחנו מסתכלים תוך כמה זמן אנחנו רוצים שהכסף יחזור, ואז אנחנו קונים את כל הטראפיק שאפשר עם אותו החזר חודשים. אני אסביר. אנחנו רוצים בין 7-8 חודשים שהכסף יחזור, ואז אנחנו מוכנים לקנות כל מה שיחזיר את הכסף תוך 7-8 חודשים, או פחות מזה. את 100% מזה שאנחנו יודעים למצוא. אתה לומד, אוקיי? אתה מתחיל לקנות, ואתה לומד לאט לאט כמה כל מקור. ברגע שאנחנו רואים שמשהו מתנהג באופן קונסיסטנטי, אנחנו מתחילים לעלות ולעלות ולעלות, ואז יש לנו תקציב ניסויים, שאנחנו כל פעם מנסים לקרוא טראפינג שלא בדקנו קודם, כדי לראות אם הם יעמדו באותו מספר, באותו תחזית, והתוצאה של זה היא שאנחנו כל הזמן יודעים איפה להגדיל עוד. אנחנו קוראים לזה TRY, Time to Return Marketing Investment, לא יודע איך זה הולך עם, עם הראשי תיבות, Time to ROI, וגם אתם בונים סטארט-אפ, כל סטארט-אפ שיש בו אלמנט שקנייה חוזרת, זה המדד הכי חשוב שיש לכם. כי בעצם מה שאתם רוצים לראות זה, תוך כמה זמן חזר הכסף, והדרך הנכונה בדרך כלל לנהל את תקציב השיווק שלכם, היא לקחת את כמה אתם מוצאים בכל חודש, היא לקחת את כמה כסף אתם רוצים שיהיה בשיווק, נגיד 10 מיליון דולר, או מיליון דולר, ולחלק אותו ב-TRY, ולהגיד, אם אני רוצה ששבע חודשים, אז יש לי מיליון דולר לחלק 7 חודשים, זה התשובה של כמה שאני צריך להשקיע בכל חודש. כי זה בדיוק מה שיאפשר לכם, שבחודש השמיני, כבר לכם את הכסף להשקיע שוב בשיווק. אז אנחנו מסתכלים על זה מאוד מתמטית וממש ככה.
אבל אתה מחליט על 10 מיליון, איך אתה מחליט על 10 מיליון?
בדרך כלל יש לך, בכל סטארט-אפ, נכון, יש לך איזשהו תקציב. אתה אומר, גייסתי 3 מיליון דולר, אני רוצה אני בונה לעצמי את קצב ההוצאות של המשכורות וכאלה, ואז אני רוצה להגיע למצב שמול תקציב השיווק זה ייפגש הכי רחוק שאפשר בעתיד. אבל שיווק מכניס כסף, ולכן אתה צריך תמיד לספור את הפלוס שזה מוסיף לך. ואתה מנסה לסדר ששתי הקווים האלה ייפגשו הכי רחוק שאפשר.
ויש לכם כסף בקופה? יש לכם 700 מיליון דולר?
נכון.
וגייסתם 400 מיליון דולר, מתוך ה-700 גייסתם לפני 7 חודשים?
נכון.
אז למה אתם צריכים אותם?
אני לא יודע עוד. אבל היה משהו מגניב שהיה. חילקו כסף ב-0% ריבית. עכשיו, אז לקחנו המון, כי זה...
אתם ישראלים.
לא, לך אגב, גם האמריקאים עשו את זה. אני חושב שזה כסף ש... זה מדהים שיש אותו, בגלל כמה סיבות. הראשונה, יש כסף מאוד זול, אוקיי? ומאפשר לנו בעצם לפעול ולעשות הרבה דברים שאנחנו רוצים. שנייה, אם העולם האמת ייכנס למשבר כלכלי, אז פתאום 500 מיליון דולר שאתה יכול לקנות איתם דברים, זה מלנת אלפים כסף. זה ממש הרבה. זה כאילו 500 מיליון, זה ממש הרבה. והדבר השני, זה כסף ש... העובדה שלקחנו אותו, אנחנו מרוויחים על זה כל חודש, כי מקבלים עליו יותר בבנק.
יש לכם מישהו שעושה אסטרטגיה ואומר, אוקיי, אנחנו צפים שיהיה משבר, ובואו איך נערך לזה? מי אחראי זה אצלם בחברה?
יש לנו כמה יועצים כלכליים שאנחנו מדברים איתם, כל הזמן, שמסבירים לנו מה הם חושבים על העולם. יועצים כלכליים, מי שלא יודע, בעיקר שהממש טובים, הם תמיד פסימיים. אתה תמיד שומע מהם איך העולם הולך להרס.
מה הם אומרים עכשיו?
העולם הולך להרס. אבל כנראה טיפה יותר רחוק מתמיד.
איך אתה נערך?
העבודה שלנו זה להיות במקום שבו יש מעט מאוד סיכון. אוקיי? אנחנו לא רוצים... אז אנחנו מסתדלים לגדר כל דבר שיכול להשפיע עלינו. ושזה מטבעות ודברים מהסוג הזה, כדי שיהיה לזה פחות השפעה עלינו, אם קורה משהו בשום מקום.
איזה רכישה היית רוצה לעשות? אם יהיה משבר והכל יהיה נורא נורא זול, ולך יש 500 מיליון דולר בקופה?
שעה טובה. אני לא באמת יודע. אם הייתי רוצה, הייתי כנראה לא מחכה, אבל אני לא באמת יודע מה הדבר הבא שהייתי קונה.
מה אתה רוצה לעשות עם הרכישה הקודמת? רכשתם קהילת אומנים ב-36 מיליון דולר לפני שנתיים, אני מעריך?
כן, משהו כזה. אנחנו דיוויאן ארט. המון מהלקוחות של וויקס הם אומנים. ודיוויאן ארט זה המקום שיש בו הכי הרבה אומנים על כדור הארץ. יש להם 1.7 מיליארד דפים נצפים בחודש. שזה מספר ממש גדול. ואנחנו רוצים לחבר את קהילת האומנים של וויקס, עם הקהילה של דיוויאן ארט, שבעצם לאומנים של דיוויאן ארט יהיה דרך למכור את האומנות שלהם, ולאומנים של וויקס זה דרך לקבל המון המון טראפיק לאתרים שלהם. זה מקום אחד. הדבר השני, שרוב הדיזיינרס בעולם הם גם אומנים. ודיזיינרס זה הלקוחות הכי טובים שלנו, כי הם בונים אתרים להרבה אנשים. ולכן שוב פעם, יש בזה הרבה התאמה.
בעצם עשיתם, כאילו זה תקציב שיווק של 36 מיליון דולר?
לא, בשביל המשתמשים שלנו,
כאילו
לא בשבילנו.
כאילו כדי להביא אותם...
לא, זה, בשבילנו זה תקציב שיווק מצד אחד. נכון. למשתמשים שלנו זה גם תקציב שיכול לשמש אותם כשיווק לעבודות שלהם. שזה הכי מגניב, כי אם הלקוחות שלנו מצליחים, אז כולנו מצליחים.
יש לכם בעצם 140 מיליון משתמשים, לא יודע כמה אתרים, למה לא...
ها 101 مليون فري كاش فلو
جاء زمان
يقول ربح של 101 بعصم مليون
יש لكم 40 مليون مستخدمين لاما لو ليصور شيء كيله بينهم
انا لو יש لنا كم من الدواريين شو كورين على ويكس بس انت رؤيه شيء بسوفوش دبر موري ليوغا لو بمعنى سيخ كيله של ام אנשים שהם אפילו מוכרי נעליים ליוגה. זה לא באמת עובד הקהילה הזאת כל כך. יש לנו הרבה קהילות שמתעסקות באיך ליצור את האתר, לשפר אותו, איך להביא טראפיק, דברים מהסוג הזה. אבל אני חושב שלבנות ספציפית קהילה לכל משתמשי וויקס, אני לא בטוח שזה...
חשבתם על זה?
אנחנו תמיד חושבים על זה. אני חושב שבתחום ספציפית זה יותר מהותי. למשל דיוויאן ארט, שזו הקהילה הכי גדולה לאומנים, זה מאוד הגיוני לחבר את זה לתוך וויקס.
אני חוזר קצת אחורה, דיברת על זה שבניתם את החברה, וויקס כאילו בנויה חברות, נכון? יש לכם e-commerce ויש לכם וויקס מובייל, אני מניח, ויש לכם וכו. קודם כל, למה זה נוצר? כאילו בגלל הוורטיקלים, ואיך זה עוזר לכם לנהל את החברה יותר טוב?
אני חושב שכשהגענו לבערך 600 או 1,000 איש, ופתאום התחלנו לחשוב על איך מנהלים את החברה, אוקיי? וכמו שאמרת לכם, זה באותו זמן היה הפעם שניהלתי 1,000 איש. ואז היה לי איזשהו קונספט, שהיה לנו קונספט מגניב, שלנהל חברה של 1,000 איש שאנחנו לא יודעים, אבל לנהל 10 חברות של 100 איש שאנחנו כן יודעים. אז אמרנו, אז בוא במקום לעשות, לחשוב על זה חברה של 1,000, נחשוב על זה בתור 10 חברות של 100. ואז בנינו 100, כאילו 10 פעמים חברה שאנחנו יודעים לנהל אותה, והתחלנו לנהל את זה. והדבר הבא שאמרנו זה איך אנחנו שומרים על זה שאינפורמציה תעבור, שאם אתה איש UX בכל אחד מהקבוצות האלה, אתה עדיין תתקדם מקצועית כאילו שהיית בחברה אחת גדולה. ובנינו גילדות, שחותכים את זה ככה על הרמה המקצועית. והתוצאה שזה הייתה, שפתאום הצלחנו לנהל את החברה בצורה מאוד אפקטיבית, מצד אחד, ולייצר מומחיות של שכבות ידע, שגרמו לזה שפיתחנו המון מתודיקה על איך מלמדים. ידע, איך אתה מלמד אנשי UX להיות אנשי UX מצוינים? כי אתה לוקח, בדרך כלל UX שוכרים אנשים נורא כישרוניים. ועכשיו השאלה היא איך אתה מייצר את אותו צורה שבה הם גם השתפרו מאוד מהר. ועשינו את זה בעצם להכל, לפרודקט, ל-UX, לעיצוב, לפרונט-אנד, בק-אנד.
ואיך עושים את זה בחברה שהיא לא ורטיקלית? איך אני עושה את זה בחברת סייבר?
אני חושב ש... אני לא יודע איך נראות חברות סייבר, אני חושב שהן כל כך שונות אחת מהשנייה, אבל אני מנחש שכמעט בכל חברה אפשר לעשות את זה. האתגרים שלנו היו למשל קבלת החלטות, איך נראית קבלת החלטות? אוקיי, יש לך קבוצה, היא רוצה לקבל החלטה, אוקיי? ואז פתאום נהיה תהליך קבלת החלטות, שולחים אימייל, והוא שולח אימייל, והוא שולח אימייל, והוא שולח אימייל, והוא שלא ענה לו, והוא כן ענה לו. זה נהיה משהו נורא ארוך, ואז אמרנו, לא רוצים כזה. זה לא הגיוני. וחוב הזה, מי אמר שאנחנו מקבל בהנהלה יותר טוב החלטות מאחרים? ואז אמרנו, אנחנו נגדיר תהליך חדש. כל מנכ"ל כזה של קבוצה בטוויק, מתוך ה-10, יכול לקבל החלטה עם מישהו מהנהלה בעצמם. אף אחד יכול. אם הם קיבלו החלטה, זה לגיטימי. לא משנה מה ההחלטה.
המנהל של הקבוצה ומישהו מהנהלה?
כן. ואז, פתאום היה לו, והיה לו ברור מי מדבר איתו.
כמה חברי הנהלה יש לכם?
היום המבנה שלנו קצת השתנה, ויש לנו 21 לדעתי חברי הנהלה.
ולכל קבוצה יש מישהו חבר הנהלה מעליו?
כן. והיום המבנה הוא לא רק כזה, אנחנו עכשיו עוברים למשהו קצת חדש, אני מקווה. אבל כן, וזה עבד מאוד טוב. זאת אומרת, זה לקח לנו לדעתי כמעט ל-2000 במנגנון מאוד טוב.
וזה בעצם גם עוזר לשמר את האווירה של הסטארט-אפ.
לגמרי, כי אתה מתעסקם בבוקר, אתה מתעסק באותן דברים שאתה עשית כל הזמן. אתה עם אותם אנשים, ואתה לא מזיזים אותך ככה, ממקום למקום, ואתה מרגיש שיש לך לקוחות שלך, כי יש לך לקוחות שלך. זה לא בתיאוריה, זה במציאות.
אבל אני חושב את הבעיה שלא כולם מחוברים, כאילו אתה מחובר למה שאתה עושה, ואתה קצת לא מחובר למה שקורה בחברה.
נכון. וזה דבר שעכשיו אנחנו צריכים לחשוב קצת לטפל בו. פעם זה היה יותר קל, והיום זה טיפה יותר קשה.
בוא נדבר על HR. הרבה מהעובדים שלכם נשארים, ממה שאני מתרשם, נשארים הרבה זמן. סוג של קאט אולי, אפשר להגיד?
קאט זה טוב.
אתה מנהיג הקאט, אז אני לא...
מה זה?
אתה מנהיג הקאט.
אני חושב שאצלנו הקאט אינה בדיוק מנהיג, היא מתפתחת לבד.
לפחות היום אתה מודה שזה סוג של קאט.
אני לא חושב שזה סוג של קאט. אני חושב שאנחנו עושים משהו ש... שמה שמאפיין את וויקס בסופו של דבר, זה... ולוקח זמן להבין את זה. לאנשים חדשים לוקח זמן, ואני רואה את התהליך הזה. אבל באמת אתה מגיע למקום שבגלל המבנה, יש לך המון אימפקט. זה אחד. אתה באמת מעלה קוד תוך דקה, ואנשים משתמשים בו, ויש לך מיליונים של יוזרים שזה משפיע על החיים שלהם. ואתה באמת בונה מוצר עם קבוצה קטנה של אנשים, שמגיע עליו כמות מטורפת של משתמשים, אוקיי? וזה חוויה מדהימה. כי בדרך כלל זה לא קורה. אוקיי, עכשיו אני אסתבך עם מדהים מפייסבוק, אבל אתם עובדים בפייסבוק ומפתחים משהו. איזה השפעה יש לזה על המחירות של פייסבוק? אוקיי?
שני בדרך... מיליארד משתמשים בעולם, אבל חוץ מזה הכל.
לא, אבל איזה השפעה יש לזה? למי אכפת מפייסבוק בזה? בסוף משפיע, ותחים פה בעיקר דברים לפייסבוק מחוץ לעולם המערבי. אוקיי? מרק צוקרברג לא יודע זה קרה. אוקיי? זה לא מעניין. אוקיי? גוגל מאוד דומה, בגוגל בכלל, יש איזו מחלקה אחת, שבים כמה מאות אנשים בוואלי שעושה סרצ' and that's it, nobody else מזיז את המחת לאיזשהו מקום. בוויקס אתה ממש רואה איך אתה בונה עסק שהוא גודל, ואיך אתה מייצר קונברז'ן, ואיך אתה מייצר רווניוז, ואיך היוזרים שלך, ואיך הספורטינג, ואיך הפאנל, והכל באמת מגיע אליך, לאותה קבוצה שדיברנו עליה קודם, ממש לידיים. זה לא משהו שנשאר ויש איזה תהליך, זה ממש מכריחים אותך לראות את זה, אוקיי? וזה עושה כמה דברים. אחד, גורם לך להבין ולהרגיש שיש לך משתמשים, והדבר השני זה מלמד המון, אוקיי? אתה לומד איך בונים חברה. אתה באמת לומד מה הדברים שצריך, מה הדברים שגודלים בהם, איך מודדים, איך חושבים על זה, איך עושים פרודקט, איך עושים UX, איך עושים את זה. והדברים האלה לדעתי משאירים את האנשים. שבהתחלה הם עסוקים בללמוד את זה ולצרוך את זה, ואחרי זה הם עסוקים בלשפר את זה. ואז יש לנו באמת תהליך פרודקט למשל, שעכשיו הייתי שוב פעם, אני אומר, חזרתי מהוואלי, ואני רואה שאני מדבר עם אנשים אחרים שהם מהחברות היותר טובות בעולם, והם מקנים. זה לא בגללי. הם מקנים כי באמת בוויקס שבוע אנשי הפרודקט ורשמו תהליך והגדירו אותו, והם עסוקים בללמד, ונורא קל לאמן אנשים במקום שהם יוצאים מדהימים. וזה נכון לכל אחת מהמחלקות שיש לנו.
ובכל זאת יש כאילו גם גוגל וגם פייסבוק שהזכרת בעוד, ומשלמות הרבה מאוד כסף לטלנטים. אתם מתמודדים עם זה?
אנחנו מתמודדים עם זה. אני רוצה להגיד, אני אגיד סיפור פשוט, כן? היה לנו לא מזמן שאחת משתי החברות שהצגת, הלכו למחלקה שלמה בוויקס, עם 100 ומשהו איש, והציעו לכולם להכפיל את המשכורת.
אוקיי? מצאו את כולם ביחד?
פשוט, מצאו את כולם בלינקדאין וכל מיני כאלה, שלחו לכולם, פשוט, אנחנו מכפילים לכם את המשכורת.
איזה מחלקה?
אני לא אספר את זה כרגע, הם יודעים את זה. וכמה איבדנו?
שניים.
אחת. והיא חזרה כבר לוויקס. אוקיי? סיפור אמיתי. אוקיי? זה סיפור אמיתי. וזה מראה לה, אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר, אני לא יכול לשלם אותם בפייסבוק, זה לא אמיתי, אוקיי? ובעיקר שהם מנסים לבנות פה ברנד, אז גם המשכורות שלהם הן כאילו לא פרופורציונליות, כי הם רוצים שיהיה להם את האנשים שימשכו את האנשים האחרים. אז זה בכלל הוצאת שיווק אצלהם, זה בכלל הוצאה של לזכור מישהו. אבל העובדה שבאמת יש אותו דבר מטורף של השפעה ולימוד ומשמעות, לדעתי מנצחת. ואני חושב שבאמת, מסתכל היסטורית, אנשים שיצאו מ-UX, סיכויי הסטארט-אפ שלהם, והצליח בלעשות משהו, הם היסטריים.
כמה אנשים, רגע, הערכה שלך, הבאתם לאחת מהחברות מהענקיות בשנה האחרונה?
אני חושב שמספרים בודדים.
וכמה יצאו להקים סטארט-אפ?
אני חושב שיותר. לדעתי יותר, ואנחנו מאוד תומכים.
אתם בקשר איתם?
אני ברובם השקעתי.
תספר לנו קצת על ההשקעות שלך.
לא יותר מדי מוצלחות. אולי פיננסית כן, מבחינת זמן אין לי הרבה מדי. אני משתדל לא לעשות כאילו ברמה האישית. מקום היחיד שיש לי איזשהו פינה יותר חמה בלב, זה בדרך כלל יוצאים של וויקס שאני משתדל לעזור. אבל יש לנו הכל. יש לנו עכשיו משהו מדהים של כלי גילוח וטיפוח לגבר. אתם חושבים, איך זה קשור לוויקס, נכון? והתשובה היא, זה מאוד קשור לוויקס. למה זה קשור לוויקס?
זה קשור להייטק.
זה, התשובה היא, כי הם מוכרים באינטרנט, ואותו צוות זוג, שהם סופר מוכשרים, בגלל שהם סופר מוכשרים, לא בגלל שהם היו בוויקס. אבל אתה יושב את המתמודת המתודיקה, הם פשוט במתודיקה שלנו, איך מודדים, איך חושבים, איך מוצאים שיווק, איך עושים תיארוע, איך עושים, והדבר הזה נותן להם את היכולת ללמוד איך לגדול ולגדל את העסק שלהם בצורה פנומנלית. ולדעתי הם כבר מדהימים, ודעתי זה צריכה היסטרית.
אני חייב לשאול את זה שאלה, כי זה קצת נקודה שמציקה לי, אבל זה שהם מוכרים באינטרנט הופך אותם להייטק, אנחנו ב-2018-19.
אני לא יודע אם זה הייטק, אבל זה חברה שהם הקימו. לא, אני חושב שזה לא, זה לא משנה. אני, מה שאני גאה בזה, זה לראות אותם כמה הם מצליחים. איזה כיף זה.
השקעת בהם?
כן.
ותגיד, אחת מהחברות האלה, הענקיות, שאולי לא מצליחות לקחת את העובדים שלכם, תרכוש אתכם יום אחד?
תראה, אנחנו עד היום אמרנו לא לכמות הצעות רכישה שהיא מאוד מאוד גדולה.
כמה?
אני לא יודע כמה, אבל זה מספר, תחשוב שהוא מספיק גדול כדי שאני לא יודע כמה הוא. אז זה המון. ובעצם מהרגע שהחברה הייתה ב-50 מיליון, ועד שהייתה בהרבה מיליארדים.
מה ההצעה הכי גבוהה שקיבלתם?
אני לא יכול להגיד את זה, דעתי, אם אני אומר את זה, אני מחר בוקר בכלא, לא? בתוך חברה בורסאית בארצות הברית. אני כמעט בטוח.
אבל במיליארדים.
כן. עכשיו זה המעליב אם לא, נכון? אם היינו, שם שאומר לנו פה ב-100 מיליון, זה כאילו מעליב. אבל אני חושב שהצלחנו לשמור על, על, על איזשהו משהו שיוצא דופן היה בישראל, שזה חברת אינטרנט שלא נמכרת וזה. הרבה, אני חייב להגיד, המון המון, בזכות זה שגם המשקיעים שלנו תמכו בנו על זה. זה לא טריוויאלי, שהמשקיעים אומרים לך, יאללה, תרוצו. אל תמכרו, תרוצו. בואו תמשיכו עוד, בואו תמשיכו עוד. גם כי רצינו לראות, להוכיח בעצם, באיזשהו מקום אולי ילדותי, שרצינו כצוות להוכיח לעולם שהנה גם פה אפשר. אוקיי? גם כי אייל ולדמן באופן ספציפי, יהיה מלאי פעם שהוא ירביץ לי אם אני מוכר.
והוא מפחיד.
והוא מפחיד, הוא גדול. וגם מתוך זה כיף לבנות חברה ולראות אותה גודלת. ובסוף זה חוויה של חצי מפעמים אתה קם בבוקר ובא לך לחזור למיטה, לסגור את האורות ולא לקום. חצי אתה קם ויש לך הרבה אנרגיה. האמת זה לא חצי חצי, יותר פעמים קשה לקום בבוקר ולחשוב כל הבעיות שיש לנו לטפל בהם היום. אבל בסוף שמסתכלים על זה, זה משהו מדהים, זה חוויה היסטרית.
ועדיין רוב החברות לא עושות את זה. רוב החברות מחליטות או להימחר.
זה נכון, אולי צריך להפגיש אותם יותר עם אייל ולדמן.
או איתך.
או איתי, כן. האמת
שהסתכל...
כן. אני היום, לא מזמן הסתכלנו מתוך כמה החברות שלא נמכרו בישראל, כמה היה לנו השפעה על זה, אז זה מספר מאוד גדול. אבל זה גם מאוד קשה, שתדעו. אני חושב ש... למנכ"ל חברה, ושבהם אומרים לך, הנה, כך, סיימת את האחריות, כל האנשים שעובדים בחברה מקבלים מלא כסף. כל המשקיעים שלך מרוצים, אוקיי? ולקחת, זה המון אחריות לקחת ולבנות את זה לשם. ושבא מישהו מוכן להוריד לך את כל האחריות, זה משהו מאוד משחרר. אני אף פעם לא יודעת איך להתמודד עם זה. הדבר שהיה לי מזלי תמיד, זה שכל פעם שהיה דבר כזה, כל מי ששאלתי אותו אמר לי, לא, אנחנו לא רוצים. בוא נמשיך. בתוך החברה, מהעובדים, מהאנשים, מהמשקיעים, וזה נתן לי את הכוח להגיד, אוקיי, אם אף אחד לא רוצה, אז כנראה שהם כולם מוכנים לקחת את האחריות ואת ההבנה של מה זה קדימה. וזה מאוד חשוב, זה היה לי מאוד מאוד חשוב.
אתה גם קצת מפחד מהיום שאחרי?
לא, אני יודע מה אני, זאת אומרת, אני, מה יקרה? יהיה יום אחרי זה ואני אקור בוקר אגיד, יש לי חופש, זה אני יכול לשחק מלא פיפה, אוקיי? שזה נשמע לי מצוין.
זה מה שאתה עושה בלילות.
תמיד. ואז אני אבוא ויקום שעה אחרי זה, ואני אתחיל לעשות משהו חדש, כי יש משהו אחרי שמעניין אותי. ואז אחרי זה זה יגדל ויהפוך להיות חברה.
אנחנו רוצים לפתוח לכמה שאלות. שלוש שאלות. כן.
תחזרו פשוט על השאלה.
אוקיי.
רציתי להגיד תודה קודם כל לאבישי ולכם ולגלובס על ההזדמנות הנהדרת. שתיים, עניין החרדה של אבישי, עניין המנכ"ל, עשינו בבית שורר קונצנזוס לגבי אבישי כמנכ"ל, אבל אין דיבור מאינטל בזמנו, אגדי אמר ניהול בפרנויה. אז
אפשר לחזור על השאלה?
כן.
מה
תחזור על השאלה? השאלה הייתה בעצם איך הגדילה עתידית, קודם כל היה עצה כאן שאמרו לי שאנדי גרוב טען שלהיות מנכ״ל זה להיות פרנואיד, זה הרעיון העיקרי של להיות מנכ״ל, זה כל מיני סוג בפרנויה של מה יקרה, אז הוא אמר שאני במקום של שפש...
אבישי, אם אני יכול להגיד עוד משהו, מילה חשוב, תודה, אני לפני 5 שנים, שנה אחרי הנפקה, אשתי החליטה שהיא רוצה מישהו אמר לה, אבישי בחור מוצלח, היה לנו מיליון שקל.
מבטח תקווה.
כן, מבטח תקווה בדיוק. אמרתי לך, דירה זה כבר בלוק. לקחו מיליון שקל אחרי שנחתכה על מניה וחצי, וברוך השם.
תודה רבה, אני שמח.
יש לך פה משקה.
זה לא לי, זה ל-2600 שעושים את זה, אבל כן. אבל, ואני אגיד...
אז איך אתם מתכוונים להגיע מ5 מיליארד ל-50 מיליארד? האם זה בעוד מוצרים? האם זה M&S? הוא לא שאל, אבל אולי מזוגים ורכישות? אז
התשובה בכל הדברים. אבל הדבר העיקרי שאנחנו מסתכלים עליו, זה להתמין במה שאנחנו טובים בו, אוקיי? להפוך את וויקס להיות מוצר עוד ויותר ועוד יותר ועוד יותר מקצועי. שהמטרה שלי, האמונה שלי, שהחוכמה הזה להגיע למקום, שבו אם לא בנית את האתר שלך בוויקס, אתה יודע שאתה מפגר. כי הוא יהיה יותר מהיר, יותר בטוח, עם יותר יכולת וגמישות מכל דבר אחר בעולם. ברגע שזה יקרה, אני חושב שלבד הגדילה הבאה שלנו תהיה. אז ממש באיכות של המוצר, להתמיד בזה, ולא סיף אדונס. אני לא הבנתי.
לא שומעים.
אתה צריך לדבר בקול.
השאלה פה זה אם בגוגל מה שמזיז את המחת זה הסרג', אז מה מזיז את המחת בוויקס?
אני רוצה להגיד לך שזה אחד מהדברים המדהימים בוויקס, יש לנו פאנל, נכון? מגיעים אנשים, ואז יש לך את המרקטינג שמביאים אותם, אז הם בטוח מזיזים את המחת. ויש לך את האדיטור, שזה בעצם הכלי שביתו אתה בונה. יש לנו את ה-ADI ואת האדיטור, הטראפיק מתחלק ביניהם מאוד מאוד טוב, מה שאומר שאתה ממש רואה בכל אחד מהם שאתה עובד, איפה אתה משפיע. ואז יש לך את אלה שנכנסים לוורטיקלים. אז e-commerce זה ברור, ובוקינג זה ברור, כי הם גדולים, אבל אתה רואה שבאיבנטס למשל, אוקיי, שהוא יותר קטן, כל דבר קטן שאתה עושה, בום, מגדיל פתאום את המחירות. וכיוון שברגע שהמחירות של איבנטס גודל, הקונברז'ן של וויקס כולו משתפר, וה-TROI יורד, מיד אתה רואה שהשפעת על הכל. ואז יש לך את הסאפורט, שאתה רואה ממש שאצלנו, אם הספורט, זמן תגובה של, של הקול סנטר יורד מחמש דקות לעשר דקות, כל הקונברז'ן יורד בוויקס. אוקיי? והתשובה היא שאני יכול להגיד לך היא שבגלל זה, אחת מהחברות הבודדות שכמעט כל דבר שיש מישהו עושה בחברה, משפיע על, ה, על המחת. ואתה רואה את זה מיד, וזה מה שכיף. וחוץ מהפננס, הם לא עושים כלום. אני לא יודע, אני חושב ש-2600 דיינו זה היה אמור לקרות לנו.
לא, זו השאלה. השאלה היא על התרבות הארגונית של וויקס, ואיך בעצם משמרים, איך יצרו את התרבות הארגונית הזאת, ואיך משמרים אותה, ומתי עוברים בעצם מסטארט-אפ לקורפורייט.
אני חושב שאנחנו לא עשינו הרבה כדי ליצור את התרבות הארגונית. בעיקר דאגנו לא לעשות דברים שפוגעים בזה. אוקיי? וזה המעמד שאנחנו עושים אותו כל הזמן. לאפשר, אתה יודע, זה... לפני, לא יודע, 5 שנים, או 4 שנים, נכנס היה מישהו בשם שי כפיר לחדר, ושאלתי איך קונים פלייסטיישן. אז הכל אמרת לו, מה? מה אתה רוצה ממני? ואז הוא חשב שנייה, ואמר, רגע, אתה בעצם סומך עליי בכזה כמות של כסף, שזה הרבה מיליונים, ואני באתי לשאול אותך איך קונים משהו ב-400 דולר, הבנתי, אני מפגר והלך, אוקיי? וזה אני חושב חלק גדול ממה שאנחנו עושים. אנחנו המון מהתשתיות של איך מנהלים קורפורט, לא בונים. ואז זה משאיר לאנשים את הדרך לנהל את עצמם. ואם אני לא סומך על מישהו, אם הוא ידע לקנות פלייסטיישן או לא, או מה הגיוני לו, הוא לא צריך לעבוד אצלי בחברה. ולא משנה בכלל באיזה מקום הוא, אוקיי? כי אני סומך עליהם בדברים פי אלף יותר חשובים. וזה הדבר העיקרי. נתן לאנשים, אני חושב, אנחנו, את התרבות הארגונית של וויקס, כאילו, האנשים בנו, לא אנחנו.
שאלה אחרונה פה.
שאלה לי אליך. אתה עומד במילים שלך?
מי זה? באיזה מילים?
למדת דברים, אתה עומד בהם?
אני מקווה.
יופי, יש לי ביטוי גדול בשבילך, איך מתנגדים?
נו, איך מה?
לא פה, יש לי ביטוי רציני.
אוקיי, אז זה משהו למשהו אחרי, אתה אומר. אז זה לא שאלה, סבבה.
זה לא שאלה, אוקיי, אז לידך השאלה.
אז נפגש אחרי.
כן. איך נראה הבאלנס בין הפרסונל לייף לבין זה? להקים חברה כזאת. לא יודע, אשתי פה, אתה רוצה לשאול? מה את אומרת? איך זה נראה? אוקיי. היא לא ענתה. היא עשתה פרצוף של אין באלנס. אז האמת זה לא נכון. יש תקופות שזה לעבוד כמו פסיכופת, יש תקופות שהן פחות, וזה הרי בסופו של דבר מרתון, אוקיי? ובמרתון הזה צריך לדעת גם לקחת הפסקות ולעצור ומלא את עצמך באנרגיה. אני יכול להגיד שאם... הדבר הכי חשוב זה תמיכה בסופו של דבר מהבית. וגם אשתי הראשונה, שנפרדנו, ולא בגלל זה, נתנה לי המון תמיכה, ואשתי הנוכחית המון המון תמיכה, כדי להיות מסוגל לעשות את הדברים האלה שמדורשים. עבודה שלפעמים בכסבים פסיכיים, ואני משתדל גם לזכור ולקחת, לעצור ולעשות דברים אישיים, ולנסוע לחברים ולמשפחה ולחופש, כי זה חשוב.
מתי הרשית על עצמך לעצור?
לעצור ו...
כאילו בשנים הראשונות של הסטארט-אפ, גם הרשת על עצמך?
בשנים הראשונות של הסטארט-אפ, לנסוע לחופש, כן, גם עלינו, גם עשיתי את זה. גם נסענו חופשים, וגם עשינו הרבה דברים ששילבו. אוקיי, נסענו ועשינו ועשינו אוף-סייט בתאילנד, אז התחלנו, נסענו כולם, עם כל משפחה, עם אנשים, וזה היה מאוד... ועשינו המון דברים כאלה, כי בהתחלה, אתה יודע, זה מאוד חשוב לייצר את האווירה הזאת של היחד.
אבל זאת גם הסיבה שתמיד בוויקס יש איזה מין חצי תחושה של בילוי, שיש בירות על הגג וכו', זה גם כי אתם מנסים ליצור
יש בירות על הגג?
יש בירות, בירות על הגג? יש מסקי בחדר שלך, אז יש גם בירות על הגג.
סתם, יש גם, כן, אנחנו גם חכים נכון. התשובה היא, אתה יודע, יש, אני אגיד את זה, אנחנו עושים אוף סייט, הנהלה, תמיד באיזשהו מקום טרופי, אוקיי? מקום טרופי, תשים לאיזשהו אי טרופי, לאיזשהו תאילנד, קוסטריקה, אוקיי? ועושים את האוף סייט שם, בתוך הבריכה, אוקיי? לא מחוץ לבריכה, בתוך הבריכה, אוקיי? ותמיד, אומרים לי, מה אתם מפגרים? מי עושה דבר כזה? למה אתם לא נוסעים מלון בצפת ועושים את זה שם? והתשובה היא כי, אחד בצפת, אם אני שם אנשים, אז כולם מתקשרים אליהם מהבית. השני זה...
כי זה צפת.
לא, אין לי משהו נגד צפת. הייתי שם אפילו כמה פעמים לחופש, אבל לא. ויש משהו מגניב בזה, שאתה לוקח מלא אנשים עם ADD ושם אותם במים בלי טלפון, אז הם שוחים בעיגולים במקום לרוץ להיות בטלפון. לצדע זה עובד. אבל אני חושב שאחד מהדברים שאני תמיד הבנתי, זה שבסופו של דבר, העובדה שכיף להיות יחד, זה גם הרבה פעמים... תוצאה של הסביבה. הרי מה קורה ברוב החברות? הם יישבו בבית מלון, אוקיי, מדהים, בקונפרנס רום, ויעשו את ה... בחדר ישיבות, יעשו את האופסט, וכולם חכו שזה ייגמר כדי לשכוח את הבריכה. נכון? ואז התחושה היא תמיד שמה שאתה עושה בעבודה לא כיף, כי אתה רוצה רק לגמור אותו כדי ללכת לבריכה. אבל אם אתה עושה את זה בבריכה, אתה לא באמת רוצה לרוץ לקונפרנס רום, נכון? אז מה שקורה זה שפתאום נהיה לך נורא נעים לשבת ולדבר ולעשות. אנשי הייטק, אוקיי, לא יודע מה הממוצע, 12 שעות, 14 שעות, לא יודע כמה ממוצע שאישה הייטק עובד, אוקיי? אם אנחנו לא יודעים לגרום את זה שלנו חוויה כיפית של לעשות את זה, אנחנו פסיכופטים. בסופו של דבר, זה רוב החיים שלנו. זה אמור להיות משהו שאנחנו נהנים ממנו, שיש לנו פשן עליו, שכיף לנו לעשות אותו. וזה משהו שהוא אחד מהיסודות הכי גדולים שיש לנו בוויקס. שיהיה כיף בדרך.
סיכום טוב. אז קודם כל, תודה רבה לאבישי. תודה רבה גם לעוד פודקאסט, תודה רבה לווייז ותודה רבה לדרמה בר ותודה שבאתם.